אנחנו היום בשיעור מוסר אביך, זמנים אומנם קצר מאוד בשל האירועים מסביב, המסמכים...
שיעורי גבוהה שתהיינו נשמעת בנייה ומרים.
השיעור האלה היינו נשמעת בנייה בן מרים, ולרפואת כל חולם מול ישראל, ובכללם חברים ונגדנו לביתה, יוסף בן עליזה. אנחנו ברפואת תלמיד הישיבה, החייל, יהודה יצחק בן איריס, שהיה ניתוח ראש נוסף, ובעזרת השם מקווה שזה יעזור. ובעקבות פציעה קשה, אנחנו נמצאים בעוד במוסר אביך, פרק ב'. ואני בדרכנו, כרגיל, כמו שאנחנו עושים, קודם כל בואו נקרא יחד את דברי הרב. ולא והפסקה היא ארוכה, כרגיל אנחנו נחלק אותה לפרוסות. אבל לפני שנתחיל בקריאה של דברי הרב זצ"ל, שימו לב שהנקודה מרכזית חשובה מאוד בלימוד הספר, או החלק הזה בספר. הפסקה הזאת, כשהרב קורא לה המשך, במובן הפשוט המשך, זאת אומרת שהיה לפניו, הוא המשך של משהו שכבר דיברנו, אבל באמת, במבט העמוק למה שאומר הרב בפסקה הזו, בפסקה ה' בפרק ב', זה אולי הפרק או העשירי העמוק ביותר בסוגיה. לכן, יש צורך בתשומת לב מיוחדת לסימן, לפסקה הזו, ואנחנו לכן, בפסקה הזו, אנחנו נלך בשיטה של מעקב. זאת אומרת, משפט אחר משפט, כן? ואנחנו נלך צעד אחר צעד, על מנת שניכנס אליו, וכשנצא ממנו, נבין אותו כמו שצריך. זה מסוג המאמרים, שאם אתה לא מעמיק בהם, אז גם את הפשט אתה לא מבין. יש הרבה מאמרים שאתה קורא אותם, יש לך מין הבנה בסיסית יסודית, וזהו. במאמר הזה, אם לא מעמיקים בו ומבינים אותו כמו שצריך, אתה לא מבין גם מה שפשוט להבין. אתה יוצא חסר הבנה. אז אולי לפני כן נעשה רק הקדמה. הסעיף הזה, הפסקה הזו, פסקה ה', היא ממשיכה, כמו שהרב אומר, המשך של מה שהיה לפניו בביאור המניע. כלומר, המניע, אני רוצה להגיד שזה המנוע, המפעיל, הרצון של הטהור, והמדויק ביותר, ומה שאני חושב אולי אצלנו צריך להיות, צריך לשאוף לזה, להגיע לזה, בעבודה ראשונה. בפסקה הזו יש מרכיבים עמוקים ביותר, יסודיים ביותר, חשובים אולי ביותר, בנושא של עבודת האדם מול הקדוש ברוך הוא, לפי דברי הרב. ולמעשה, מה גם הגורמים שמניעים את היסוד, את התשתית, את הבסיס לעבודה הזאת? במילים האחרות, במילים פשוטות שלנו היום, נגיד, מהי המדיניות העליונה ביותר בעבודת השם? יותר מזה, הרב גם בפסקה הזו, הוא מעמיק ללמד אותנו מה המאפיינים, כלומר איך בא לידי ביטוי מעשי המורכבות של עבודת השם, ואנחנו יודעים שיש כמה רמות של עבודת השם. יש עבודה מאהבה, יש עבודה שאנחנו אומרים לעשות נחת רוח ליוצרנו, יש מושג שאנחנו אומרים להיות בכדור בפסוק שהכל ברא לכבודו, ברא את כל העולם לכבודו. מה זה? ידוע ומובא כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה כולו על כל מרכיביו, על כל צורותיו, על כל יסודותיו, על כל פרטי הפרטים שאין להם מספר, הוא ברא אותם על מנת לעשות לנו טוב על ידם. צריך להביא מה קרוי, מה זה אומר? לכן אנחנו בסעיף סעיף ג' אנחנו עכשיו ב-ה', אנחנו אמרנו שהעבודה מאהבה, עבודת השם מאהבה, היא מבוססת על דבר יסודי חשוב, שנקרא הכרת הטוב. מי צורך להכרת הטוב? כאשר אדם באופן טבעי מקבל מישהו כל הזמן, אז זה טבעי אנושי מוסרי. להיות מכיר תודה, מכיר טובה לאותו אחד שמתאים לו. אז זה קודם כל הנקודה הראשונית, הכרת הטוב. אבל להיות, וזה בסיס בלבד, הכרת הטוב. שם בסיס, הכרת הטוב. קשה מאוד לבני אדם לשמור על רמה קבועה של הכרת הטוב כלפי הנותן. וכל אחד יכול להסתכל על חייו הפרטיים בדוגמה הקרובה ביותר. כשאנחנו לא שומרים על יציבות בהכרת הטוב כלפי ההורים, שגידלו אותך מאז שהיית קטן, עשו ימים כלילות לדאוג לבריאותך ולצרכיך, ואנחנו לא מכירים בהם תודה ותורה באופן רציף. כן, יש לנו הכרת הטוב, אנחנו מעריכים אותם, עושים להם, אנחנו עושים את זה, אבל לא באופן רציף. יש כל הזמן, יש עליות, יש מורדות, יש התנגדויות, אין הכרת הטוב באופן קבוע. כי קשה מאוד לייצר מציאות של הכרת הטוב באופן קבוע, כי זה בסיס, זה דבר שהוא כן טבעי, כמו שטבעי לנו לנשון ולקום בבוקר ולא לומר מודה אני. כי כבר התרגלנו, לא שמנו לב, זה כבר אני פשוט חי את זה, זה לא משהו מיוחד. אני לא מכיר תודה. באמת, אני כן מכיר תודה, כן, ברוך השם, יש בורא עולם, אני מאמין בו. אתה לא מודה אני, טוב, תראה, כל אחד כבר מותים מהסביט שלו, את סביט המשאלות וסביט התירוצים, את תמות סבתי ואותו לא. וקשה לנו לייצר לרצת. גם קשה ליצור במציאות שנקראת הכרת הטוב מוטיבציה. מוטיבציה, מה זה אומר? מוטיבציה זה אומר שיש לי כל הזמן מין אש בוערת שדואגת להפעיל את הכרת הטוב הזה. ניקח דוגמה הפוכה. לא לחינם אומרים חז"ל, הרהורי עבירה קשים מהעבירה. מה קורה של הדבר הזה? זאת אומרת שאם אדם חד משלם, כבן אדם טעם ועשה חטא, עבר עבירה. מה הביא אותו לעבור את העבירה? תהליך. היה לו איזה מין מחשבה, מתוך מבט, לא תטורו אחרי זה ואחרי ואחרי וכן, אם זה מבט של הלב, אם זה מבט של העיניים, הוא מתחיל דמעור. זה שזה מין פתאום תהליך כזה של התחממות סביב העניין. הוא מתחמם סביב העניין, ואחר כך הוא עובר מהמחשבה למעשה, הוא עבר וזהו. אחרי שהוא עבר, מה קרה? האש, מה קרה? מה נהיה לה? היא קרתה, כי הוא עבר. לעומת זאת שהאדם מהרהר בעבר, מה קורה עם האש? היא בוערת כל הזמן, היא לא מפסיקה, אלא אם כן הוא נלחם במחשבה, הוא מחבר אותה. לכן הרהורי עבירה קשים יותר מהעבירה. ויש עוד מימד, כאשר אדם עושה חטא. אז בין זרע לשם, בין השרת כל שינוי של החיים, מה הוא עושה? הוא עושה תשובה, הוא מתעורר, אומר, תשמע, לא הייתי בסדר, אני עושה תשובה. אבל כשאדם רק מהרהר בחטא ולא עושה אותו, מה הוא אומר? אמרת לך תשובה, לא עשיתי כלום. וזה קשה. כי עצם הערעור הזה הוא לא בסדר. ומילא, אדם אפילו לא עושה תשובה על זה. כלומר, ליצור מציאות של אש בוערת כל הזמן, במושג של הכרת טובה, קשה מאוד ליצור. כי האדם הוא גם יצור שמאוד חושב, דואג, אכפתי לעצמו. ועד ממילא, יש הרבה מצבים בחיים היומיומיים שגם כלפי הנותן הטוב ביותר שלך, יש לך ירידות ויש לך עליות. לפעמים זה מפריע לך, מפריע לך לרצונות שלך. מי אותו אדם שאוהב אותך ונותן לך מוסר. אתה מרגיש פתאום התנגדות, וקשה לך לא להכיר תודה. ניקח דוגמה מתוך חיי משפחה, אתה עכשיו מכיר תודה להורים, כן אבא, כן אמא, ואתה עכשיו נמצא באיזה מעשה שאתה אוהב לעשות. ובאמצע העשייה שלך על הפילת ספר, או עבודה במחשב, פתאום אתה שומע קול עולה מן המטבח שקורא בשמך ואומר לך, אתה מוכן רגע לבוא לעזור לי? ולפני זאת, אמא או אבא קורא לך, גם כן במטבח אולי, ואומר לך, אני לא בוא רגע, אני צריך אותך. מה התשובה שבדרך כלל אנחנו שומעים או אומרים?
רגע.
רק רגע. כלומר, מה זה רק רגע? אני לא פנוי בשבילך.
למה? זה לא נכון.
אתה עוזר מיד לכאן?
לפעמים כן.
לפעמים, אני אמרתי רצף. אמרתי רצף, קבוע.
לא בא, כי לפעמים אני באמת לא יכול באותו רגע.
אוקיי, מצוין. אבל אז, זה בסדר, אבל אז יש אנשים שהרגע אצלם הוא רגע נצחי. מי רגע זה עוד 5 דקות, 10 דקות, נו, מה קורה? כן, מיד. והמיד הזה הוא הופך להיות שעה. כלומר, אם זה באמת היה הכרת הטוב כמו שצריך, אבל אדם אומר, אוקיי, רגע, עוצר את מה שהוא צריך לעשות תוך זמן קצר, הכי אפשרי שאפשר, ורץ לעשות. מי לא מכיר את הוויכוח מי יוריד את השקית השפעה למטה כשיש כמה ילדים בבית? למה אני? ומאיפה זה בא? לכאורה...
כשאני תמיד אומר למה אני ואין אותי.
אוקיי, אני לא רוצה להגיד למה אני, אבל... אם אנחנו היינו במצב שבו יש לנו מוטיבציה בלתי פוסקת להכרת הטוב כלפי ההורים, אז כשהיו אומרים, רגע, מי מוריד את שקית האשפה למטה, אז היו צריכים, אולי שם כוח משטרתי להפריד בין האנשים שרבים ביניהם מי יזכה במצווה. בדרך כלל אנחנו רואים שאין אף אחד. קשה, אני הבאתי דוגמה מהחיים. מה קשה? זו מוטיבציה רטיפה. יכולים להסתכל על שולחן שבת, או אוקיי, מי מפנה את הכלים בסוף הסעודה? או מי שוטף כלים? צריכים לעשות תורנויות. או יש תורנות קבועה, אמא. יש פה דברים משונים. אוקיי, זה ככה קורה, אבל זה נובע מכך שקשה לנו ליצור אצלנו בנפש מוטיבציה קבועה להכיר תודה. ולכן אם אנחנו רק נאמר שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא מצד הכרת התורה, שאנחנו צריכים להכיר לו ולהודות לו על קיומנו. קשה מאוד להתבסס על זה ומזה לצמוח, קשה מאוד. אולי נגיד יותר מזה, הכרת התודה נובעת מתוך תחושה של כדאיות במידה מסוימת. כדאי לי להגיד תודה, כי אז אני אמשיך לקבל.
גם?
זה לא נקי. זה לא הכרת תודה בעצם זה שבאמת מגיע לך תודה, בלי קשר אליי. כלומר, אני אומר לך תודה גם אם תפסיק לתת לי מהיום בעלה, ואני לא אפסיק לומר לך תודה מה שנתת. ולא על תנאי, בגלל שאתה נותן, אני אומר תודה. איזה כזה מורכב. אלא אומר הרב, שבבסיס הזה לבד, קשה להתרומם בעבודת השם. כמה מסעים ג', מסעים ד', מסעים הקודם. אומר הרב, שהמניע לעבוד את עבודת השם צריך לבוא מתוך שאיפה לשלמות. אדם במשך חייו, וצריכים להודות בפנים, כשהוא רוצה לעשות משהו, כשהוא רוצה לקנות משהו, הוא רוצה שהדבר הזה יהיה הכי מושלם שיש. ככה הוא מרגיש שבאמת מיצה את הרצון שלו. הוא רוצה לעבור חוויה, הוא רוצה שתהיה הכי מושלמת. לפי דעתו. ממילא השאיפה לשלמות צריכה להיות גם לעבודת השם, אולי לעבודת השם יותר מכל דבר. לכן אומר הרב שהמינוש הזה של התביעה להכרת הטוב מצד השאיפה לשלמות, למעשה היא מביאה את האדם אל עולם אמיתי של אמת, אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא, לבריאות, למציאות, ליחסים בין אדם לחברו ובינו לבין המקום ברוך הוא, בטהרה, נקי. אכן אנחנו מוצאים את עצמנו במסע, מסע של החיים, שהתפקיד שלו במסע הזה של האדם והמסע עצמו, המטרה, התכלית שלו היא לממש... סליחה רגע. לממש את הייחודיות, את המיוחדות שיש בכל אדם, להגיע לחלום הגדול שלו. כל אדם שואף לאושר. אושר באלף. אדם רוצה להיות מאושר. הוא מתפלל על זה, הוא חולם על זה. אומנם לכל אחד שהאושר בא בהגדרות שלו, אבל משותף לכולם הרצון להיות מאושר.
אז עם כמה מרכיב
אין?
זה לא מרכיב אחד.
נכון, אבל אומר הרב שהתהליך הזה של הכרת הטוב כמובן נכון כבסיס בשלב הבא בשאיפה להגיע לשלמות בהכרת הטוב, מביאה את האדם לניקיון פנימי. כשהאדם מגיע לניקיון פנימי, גם ההתבוננות שלו אל מכלול החיים, אל מה שעומד לפניו, הצרכים, הרצונות, המציאות, הם נראים בעיניים טהורות, נקיות, אמיתיות. ורוב הדמיון שיש במה שאנחנו רואים סביבנו, בפיתויים שהעולם מעמיד לפנינו, הם באמת מתגלים כקליפה ולא כפיתויים. ואנחנו פשוט לא רוצים אותם. כי אנחנו מבינים שהפריצה שלנו אל הפרי מרחיקה, אל הקליפה, סליחה, מרחיקה אותם מן הפרי. ואני בטוח, ראיתי פעם אדם כזה, אבל רוב בני האדם בעולם אנחנו הולכים על הרוב, שהם קונים פרי, והם רוצים לאכול את תוכו של הפרי, גם אם הקליפה נאכלת. הם רוצים לאכול תפוח, המטרה שלנו לא לאכול את הקליפה.
לא,
רוצים לאכול את התפוח, עם הקליפה, כן,
כאכילה.
אני מדבר עיני בפנים. בסדר, אבל אני רוצה לאכול, אמרתי, את התפוח, את הבשר של הפרי, עם הקליפה, בסדר. אבל אני מעט מאוד אנשים אומרים, טוב, אני אוכל את הקליפה ואני אזרוק את הפרי.
בסדר.
זה מוכר. אמרתי את זה, אבל הם היה נקרח מפחק. ממילא, כאשר אנחנו מבוננים למרכיבי החיים, ולאחרת הכל פתח לדוח, מתוך מוטיבציה בוערת כל הזמן להתקדם ולעלות, וכשלא שאיפה לשלמות בדבר, אנחנו מבנים את כל המניעים, את כל הגורמים שמפריעים לנו להגיע. וכשזה מפריע להגיע, אתה מבין שזה מפריע לך להגיע, מה אתה עושה? אתה מזיז אותה. הם מפריעים לך ללכת. עוקף אותם, אתה לא נשאר את זה, אתה לא נמשך את זה. לכן אומר הרב, ונקרא את הפסקה, את השבוע הראשונה, כי השיעור שלנו מסתיים בזמן. והנה מקרא הדברים האלה, אנו למדים שמחה של מידת הענווה, איך היא תכלית קולתו האמיתו. אנחנו בעזרת השם נרחיב, אבל מה זו מידת הענווה? מידת הענווה, היסוד שלה אומר שאני כאדם הפרטי, לא במובן שהאדם הוא גדול, יש לו נשמה, וזה נכון, אבל הוא לא ראוי לכל מה שאני מקבל. לא מגיע לי. אני באמת לא זכאי ואין לי שום זכות לתבוע כלום. וכל מה שנותנים לי, זה רק עושים לי חסד. כי באמת מצד העניין, נעמיד ונחקור ונבדוק את מעשיי, ענייניי, מחשבותיי, באמת לא מגיד לי שום דבר. ממילא, אם בכל זאת נותנים לי, אני אין לי זמן ב-24 שעות ביממה להגיד תודה למי שנתן לי. כלומר, מבחינת נקודת הענווה זה אומר שאדם מבין שכל מה שיש לו בעצם, בחסד ולא בסוף. ואדם שמבין את זה, בוודאי לא יתגאה במה שיש לו. הוא יאמר תודה מה שיש לו, גם אם זה מעט, ובוודאי אם זה הרבה. כל אחד יודע את החשבון הפנימי שלו. כי בסופה של מחשבה מעמיקה ובוננות, כל מה שאנחנו מחזיקים בכיס, בבנק, בבית, לא שלנו. נכון שמבחינה קניינית הלכתית קניתי, קיבלתי. אבל אם לא היה בורא עולם שקובע שזה יבוא אליך, זה לא היה שלך. יש פה איזה מנהל חיי החיים הפרטיים והכללים שלך, והוא דואג שיגיע לך מה שנייה. רק מעצם המחשבה הזו, אדם צריך להגיע למדרגה של ענווה גדולה מאוד. עוד לא דיברנו על ענווה כלפי האדם, באופן כללי, ביסוד, מה זו ענווה? אני לא ראוי לשום דבר מה שיש לי. יש לי, ברוך השם. אבל באמת, לא מגיע. השם מגיע. גם עכשיו אמרנו מול המראה ולהגיד, שמה? לא מגיע. למרות, מורה רוצה לתת לך משהו, אתה אומר לו, אבא, באמת, מצד העניין, לא מגיע. תודה רבה. מי אומר את זה? כן, בטח. יש עוד? לא. מאיפה אתה בא? בתחושה, לא מגיע. זוכרים, היה פה משפט שדיברנו עליו, מי שאומר מגיע לאמא, לא מגיע לו. לא מגיע לך. מצד האמת לא מגיע לו. התביעה, דרישה מגיע לי, אומרת שאני בעל זכות. ומי בעל זכות בעולם? מי? יש מישהו שהוא זכאי. אני אגיד את זה בצורה מאוד קיצורית, אפילו אנשים שיש להם, שהם עובדים, והם שכירים ופועלים. האם יכולים להגיד ב-100%? לא לי. מול ביתי, מול ארון הקודש. כלומר, אני עבדתי היום ולא הייתה שנייה שהתבטלתי סתם וקיבלתי עליו כסף. רק שנייה. אין מישהו בטח. חוששני שלו. וכל אחד שהוא שכיר ומקבל תשלום, שהוא לא עשה את המקסימום בשביל המשלם, מה יש בידיו? אבק גזל. זה לא שלך. טוב, ידוע, הבעלים, כן, בעלי המפעלים, הם יודעים שעובד, אז בעיקר, אז הם בטרים, אבל בצל, אז הם ביטרו מבחינת ההלכה, הוא לא יתבע אותך. אבל מצד האמת, מצד האמת, אתה לא בסדר. אז מי יבוא למעביד שלו בסוף החודש עם צ'ק שלך 50 שקל מזומן, הוא ייתן לו את האשראי של 18 תשלומים, יגיד לו, תשמע, אני התבטלתי קצת החודש כך, אני רוצה לעשות לך את השווי. אין מישהו כזה. לא, מגיע לי, אני עברתי. יש הפסקת אוכל במקומות עבודה, 30 דקות, אוקיי. אז הולכים לאוכל, יושבים, טוב, ממצים את ה-30 דקות עד הסוף. אבל גם אתה יכול לפני 20. כשנימה ה-30, אתה מצליח בעבודה. לא, כשנימה ה-30, קמים, מחזיר דרך למקום, והולכים למקום, כל אחד לנקודה שעובד. מה עם הדקות האלה? זה כבר לא הפסק. זה של המעביד. אתה קבל עם כסף, אתה רשום שאתה פה. מישהו מחזיר את זה. ובא בדקויות מאוד מאוד קטנות של החיים, ובא מתוך תובנה לא נכונה. שאומרת, מגיע לי. זאת לא ענווה. אומר הרב, ענווה אמיתית זה שאדם מבין שלא מגיע לו שום דבר. וזה תכלית הטוב האמיתי. זו האמת. לכן, כשאני מקבל, אז כל הנשמה תעלה יד על יד על יד. הוא לא מפסיק להודות. יש פה איזה מין חומר, אנרגט, שמניע את המוטיבציה להיות מוקיר טובה, תודה לקדוש ברוך הוא. אני לא יכול להכיר תודה לקדוש ברוך הוא שאני לא מזמין אותו לאירוע, אבל אני יכול לעשות את האירוע על טהרת הקודש. זה התודה. אני לא יכול להחזיר לקדוש ברוך הוא משהו פיזי, ולכן הטובה שלי כלפי הקדוש ברוך הוא חייב להיות במישור הרוחני. והפלא ופלא, בשיא הכרה הטובה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה גם מרוויח מזה, כי אני לא מרוויח מזה, זה בשבילך. כי הקדוש ברוך הוא לא חל בו שום שינוי אם עשית מצווה פלונית או הפוך, זה אתה. כלומר, לא רק שאתה מרוויח מבניית אישיות נכונה, בעצם המעשים החיוביים, אתה בעצמך זוכה בחזרה לקבל גם על זה שכר. וזה מוזר מאוד. כי לכאורה, אני צריך, אוקיי, קיבלתי, אני מחזיר, וזהו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מחזיר, אני מחזיר לך. זה מעל ומעבר למה שמגיע לנו. לכן נחזור על הפסקה, ובעזרת השם בשיעור הבא נמשיך. והנה מכלל הדברים האלה, אנו למדים שיוכה של מידת הענווה, ואיך היא תכלית כל הטוב האמיתי. מה? התכונה של הנפש, הבריאה, האמיתית, הטהורה, היא לשאוף לטוב האמיתי. היינו מידת הענווה. עד כאן מהיום. בעזרת השם, נמשיך בשיעור הבא. כן, שאלה נסגור.